טוב, ברשות כל הציבור היקרים, אז בשעה טובה אנחנו סיימנו את דרשת תורת השם תמימה של הרמב"ן, ונסיים בכמה מילים על התוכן של החיבור ועל החשיבות הגדולה שלו. דרשת תורת השם תמימה זה ספר יסוד באמונה ממש, ממש כל מי שרוצה ללמוד את משנתו של הרמב"ן באמונה, אז אני חושב שזה הספר הכי מומלץ, הכי תמציתי, מרוכז, של כל יסודי האמונה לפי משנת הרמב"ן. כן, יש הרבה כאלה שלאחרונה פרסמו כל מיני סיכומים, מיקודים כאלה לפירוש הרמב"ן על התורה, שבעצם באים להכווין למשנת הרמב"ן באמונה, ובעצם מבטרים על דיונים פרשניים מקומיים בפירוש התורה ומנסים להכווין ליסודות המרכזיים. אז בעקבות הלימוד של הדרשה הזאת, אז התעורר בי המחשבה שאולי יותר טוב מכל הסיכומים האלה והמיקודים זה פשוט לימוד הדרשה הזאת. הדרשה הזאת בעצם כוללת את רוב היסודות המחשבתיים של הרמב"ן בפירושו לתורה, ושם הם בהרצאה מסודרת שנכתבה מלכתחילה, לא כדיון פרשני לפסוקים, אלא הרצאה לכתחילה מסודרת של יסודי האמונה. ולכן בעצם המיקוד של הרמב"ן עצמו הוא הכי טוב שיש. אני חושב שהחיבור הזה הוא לא רק מיקוד של שכאילו שמפנה ליסודי האמונה שבפירוש התורה, אלא הוא ממש החיבור שגם הוביל את הרמב"ן לכתיבת פירושו לתורה. הדרשה הזאת זה אחד מהחיבורים שהרמב"ן כתב בסוף ימיו, בראשית ימיו, מנעוריו הוא עסק בעיקר בהלכה וכתב בעיקר בהלכה, כתב את כל החיבורים המפורסמים שלו בגדלותו וגאונותו העצומה, מהתשלום הלכות לריף ומלחמות השם והחידושים על השס ועוד הסיכומי הלכות שלו, תורת האדם, השגות לספר מצוות לרמב״ם. זה במחצית החיים הראשונה שלו, בערך עד גיל 35 הוא כבר סיים את 35, 40, סיים את כל החיבורים שלו בהלכה, ואחר כך מאורעות התקופה הכריחו אותו לכתוב גם הרבה באמונה. היה אז ויכוח גדול על היחס לפילוסופיה ועל ספרי הרמב״ם ועל הרחקת ההגשמה. היה פולמוס מאוד מאוד גדול בספרד וצרפת, והרמב״ן בעל כורחו השתתף בזה וניסה להיות בין אלה שמרגיעים את המחלוקת, ניסה לפשר בין הצדדים. הוא הכיר מצד אחד גם במעלתו של הרמב״ם והתועלת הגדולה שהוא הביא מהעיון בספרי הפילוסופיה, מצד שני גם את גדלותם העצומה של בעלי התוספות ושל גם של חכמי ישראל שהיו שפחות התעסקו במדע והיו אמונים על כתבי חז"ל, ו ניסה לפשר בין הצדדים שהיה שם ממש מחלוקת קשה. ובעקבות זה רואים שהוא התחיל לכתוב באמונה, הוא כתב אז את שער הגמול שבו הוא מסביר את ענייני השכר והעונש והשגחה, דיברנו על זה פה כבר כשלמדנו את זה, ושם הוא מציג גישה אלטרנטיבית לאיך שהרמב"ם מסביר את העניינים האלה. אחר כך הוא המשיך בפירוש איוב ובחיבורים נוספים. הוא היה צריך לעמוד בוויכוחים עם הנצרות, ספר הוויכוח, ספר הגאולה שהוא כתב כנגד טענות של הנוצרים, כאילו חלילה השם עזב את ישראל, הוא מראה את כל המקורות לגאולה מהתורה. אחרי כל החיבורים האלה, ובעקבות הוויכוחים עם הנוצרים, שהוא גם מדבר עליהם בדרשה שלנו, אז הוא כותב את דרשת תורת השם תמימה, שבה הרמב"ן רוצה להראות את מעלותיה של התורה, איך היא נעלית מעל כל חוכמה, ולא רק איך היא נעלית מעל כל חוכמה, הוא גם רוצה להראות בדרשה הזאת איך שכל דברי הנביאים והעתידות שהם מדברים והגאולה שהם מדברים, זה רמוז כבר בתורה. והתורה כלולה מהכל, כלולה מהחוכמות, כלולה מהעתידות, וכל המעלות שיש נמצאים בתורה. וככה הוא עובר ומונה בדרשה שמונה מעלות שהוא מאוד מרחיב בהם במעלתה של תורה. וכמו שאמרתי, הכל מלא יסודי אמונה, אולי אני אזכיר אותם בקצרה. היסודות שהרמב"ן מונה בדרשה, אז הוא פותח תחילת הכל בהסברה עמוקה איך שהתורה היא מממשת את תכלית היצירה, איך מה תכליתו של האדם, ואיך על ידי התורה האדם מברר את תכליתו והעולם כולו מגיע לתכלית שעבורו הוא נברא. וזה נושאים עמוקים. אחר כך הוא מדבר בהרחבה גדולה על יסודי האמונה. יסודי האמונה מספר הכוזרי, אפשר לומר, הכוזרי והאבן עזרא והרמב״ם. הרמב״ן רוצה להראות איך שהדרך לאמונה אצל רוב בני אדם, והדרך הברורה לאמונה, היא דרך ההתגלות האלוקית, דרך ניסי יציאת מצרים, שהיה שם פרסום גדול של האמונה, וכל התורה כולה והמצוות גם כן משמרות את הזיכרון הזה ומידות על הבורא המשגיח, שכן כל התורה כולה מלמדת על זה. ואז הוא מרחיב שם בהרחבה גדולה על, כמו שאמרתי, על יסודי האמונה, חידוש העולם, מציאות השם, ידיעתו את הפרטים שלא כמו פילוסופים והשגחתו את המציאות, וגם ביסוד הנבואה. כל יסודי האמונה האלה, זה מאוד מעניין לראות כמה שספר הכוזרי הוא דומיננטי שם, מביא אותו שם לפחות 5 פעמים בפירוש. ומי שלמד איתנו, אנחנו גם הראינו כל הזמן, שגם כשהוא לא מביא אותו בפירוש, הוא משתמש בלשונות שלו, וממש רואים שהספר היה שגור על לשונו, וגם בלי להגיד בכלל שהוא מביא מהכוזרי, הוא מביא ממנו הרבה, מביא שם גם מהאבן עזרא וגם מהרמב״ם. וזה גם דבר מיוחד בדרשה הזאת, שיותר מפירושו לתורה, כאן מאוד ברור מה המקורות שהרמב״ן עבד איתם, שזה 3 החכמים שאמרתי בעיקר בענייני אמונה. הוא מביא, כמו שאמרתי, את הכוזרי, את האבן עזרא ואת הרמב״ם. הוא מביא דבריהם לא רק חמור נושא ספרים, אלא גם משכלל את הדברים, ומאוד כדאי להכיר את המעלה הזאת, המעלה השנייה של מתוך 8 המעלות של התורה, שזה יסודי האמונה לפי משנתו של הרמב"ן ואיך שהוא מסביר את הדברים. המעלה השלישית היא גם כן ייחודית לרמב"ן, שעסק בהמון כידוע. הוא מדבר איך שהתורה רומזת את סתרי היצירה, סתרי מעשה בראשית, ומתוך זה הוא מדבר גם סתרי מעשה מרכבה, שהרמב"ן כידוע היה מגדולי המקובלים, והוא מגלה שם טפח ומכסה טפחיים. זה אחד המקורות הראשוניים שהרמב"ן מסביר על סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה. הוא מחלק את הדיון שם לשני רבדים. קודם כל, הוא רוצה להראות שהתורה מתאימה למדע. היום רבי יצחק אורלן ניסה להראות לנו את זה בהתאם לידיעות המדע החדשות, בטח כולם ראו את הספר שלו. אז הרמב"ן עשה את זה בזמנו, לפי הידיעות המדעיות בזמנו, וזה רובד אחד. הרובד השני זה גם סתרים שהם מעבר לזה שהוא רק רומז עליהם ומלמד על קיומם על פי המקורות הקודמים לו, מחז"ל ראשונים שלפניו. זה מעלה נוספת, כן, הסודות שבתורה וסתרי מעשה בראשית. מעלה רביעית, הוא מדבר על סוד הקורבנות, וזה גם דבר שהרמב"ן הרחיב בו בצורה מאוד מיוחדת, ומביא את הדיון מהכוזרי בפירוש. הוא דן בטעם הקורבנות שרואים בכל התנ"ך שיש בהם תועלת עצומה, וכבר לפי חז"ל אדם מקריב קורבן, ואנחנו מקריבים את הקורבן של קין והבל ונוח ושל האבות וכולי, בלעם ניסה לחכות אותם, ראינו בפרשת השבוע. והוא מראה איך שממש שהשראת השכינה והתכליות הכי גדולות תלויות ברעיון הזה של השראת השכינה, וזה מגיע על ידי הקורבנות. והוא מביא גם הסברים של אבן עזרא, איך שזה משפיע על החוטא שמביא קורבן מבחינה פסיכולוגית, והרמב"ן אומר שם גם יסוד גדול בטעמי המצוות, בהמשך לרבי יהודה הלוי, שכל הטעמים האלו שאנחנו יכולים להבין במצוות, כל מיני הסברים פסיכולוגיים וכל מיני תועלות, אז הם דברים נכונים ומועילים, אבל העיקר הוא יותר מזה, מצוות השם, מדגיש את הרובד האלוקי שיש בציווי ואת התכלית האלוקית, השראת השכינה שמגיעה בעקבות זה. אז זה המעלה הרביעית שהוא מרחיב, עניין הקורבנות, שאין את זה בעוד שום חוכמה ושום חיקוי מוצלח למעלה הגדולה הזאת. מעלה חמישית, הרמב"ן מדבר על התועלות הבריאותיות שיש באיסורי מאכלות אסורות, והרחקה מטומאת הנידה ודברים כאלה. מעלה שישית, זה רעיון מפורסם שהרמב"ן הדגיש אותו בהקדמתו לתורה, שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר שלפניו הסבירו שבכל פרשייה יכול להיות רמז לאיזה שם, אבל הוא אומר שממש כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואומר שאפשר לקרוא את התורה לא רק בדרך הפשט לפי המסורה, אלא יש גם דרך רמז של חלוקת המילים בצורה אחרת, רעיון מחודש, כן, והוא מביא, כמו לקרוא במקום בראשית ברא, בראש התברא, ואומר ככה אפשר לחלק את התורה בצורה אחרת, וכל התורה ממש כולה, כל אות בה היא חלק משמותיו של הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, הרמב"ן לקח את זה גם ממש להלכה, ידוע שהוא חלק על הרמב"ם ואמר שברכת התורה היא דאורייתא, וכבר עמדו על זה אחרונים שזה נובע מהפרשנות המיוחדת שלו, הגמרא, כן, למקור שהגמרא הביאה לברכת התורה. כתוב שהפסוק בתחילת שירת תאזינו, כי שם השם אקרא והוא גודל אלוהינו, אז משם הגמרא לומדת את ברכת התורה. ורש"י הסביר שהלימוד הוא כי שם השם אקרא אב הוא גודל אלוהינו, זה תיאור שמשה רבנו אומר, כשאברך ואקרא בשם השם אז תענו אמן אב הוא גודל אלוהינו. וזה נראה כמובן איזה ביאור דרשני שקרוב לאסמכתא, ומי שלמד ככה את הגמרא לא יפרש שברכת התורה מהתורה, אבל לפי הרמב"ן הקריאה היא כי שם השם אקרא, כשאקרא בתורה שהיא שם השם, אז אבו גודל אלוהינו, זה תברכו בתורה. ואז דווקא לפי הרמב"ן יש פה ציווי בתוך התורה לברך כשמזכירים, כשעוסקים בתורה. לפי רש"י אז לא, כאילו משה אומר כשאברך תענו אמן, איפה נאמר אבל שצריך לברך? אין מקור בכלל, כן? ולפי הרמב"ן אז ככה הוא פרש את המקור הזה, וזה קשור לזה שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. לימים תלמידי הרמב"ן ותלמידי תלמידיו המקובלים הסבירו בצורה יותר מפורטת איך אפשר לראות בכל התורה כולה, גם על ידי כינויים של השמות, כמו למשל בספר שערי אורה הוא מראה שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה מעלה שישית. מעלה שביעית שהרמב"ן מונה למעלתה של תורה זה העתידות שרמוזות בתורה, ובזה הרמב"ן הרחיב מאוד. הוא הראה איך ששת ימי בראשית יש כן, הם כולם רומזים לשיט אלפי שנה שהעולם כולו שהעולם כולו קיים לפי חז"ל. והוא מביא דרשה מספר הבאיר שכתוב כי ששת ימים עשה השם ולא בששת ימים, ואומר ששת ימים עשה השם, זאת אומרת כל מה שעשה השם, כל הבריאה שהשם ברא זה ששת ימים. מה זה ששת ימים? ששת אלפים. והוא מראה שכל יום בבריאה מקביל לאלף שנה, ככה שביום השישי בסוף בריאת אדם רומזת לגאולה, ואפילו הקץ נרמז שם. העתידות האלה שבתורה, הרמב"ן הרחיב בהם עוד לפני כן בספר הגאולה, איפה נרמזו, איפה יש פרשיות מפורשות בספר ה... איפה יש פרשיות מפורשות בתורה שמדברות על הגאולה האחרונה. כן, הרמב"ן מוצא את זה בשירת האזינו ובקללות של כי תבוא שרומזות לגלות האחרונה, ואחר כך פרשת התשובה שבאה אחרי זה יש תיאור של הגאולה שלנו, ובפרשת בלעם דרך כוכב מיעקב. כל הדברים האלו מבסס אותם מאוד חזק בכתובים, הוא מראה נבואות שהובטחו ועוד לא התקיימו, כמו ירושת קני כנזי וקדמוני לאברהם אבינו, פרשת ערי מקלט שהובטח שאם ירחיב השם את גבוליך. חלק מהראיות האלה כבר הביא הרמב״ם בהלכות מלכים, אבל בעצם יש מקומות פרשיות ברורות על הגאולה בתורה שהרמב״ן מאוד מאוד עסק בהם, כמו שאמרתי, בספר הגאולה. ובדרשה שלנו הרמב"ן גם כן חוזר ומזכיר את הדברים האלה. ופה אני צריך לציין דבר שגם יכול להועיל לכולכם, כל מי שרוצה ללמוד את הדרשה הזאת, זה שאנחנו זכינו שבסייעתא דשמיא נודע לנו בתוך כדי הלימוד שלפני כ-10 שנים, קצת יותר, מצאו נוסח שלם יותר, מלא יותר של הדרשה. כל מי שרוצה ללמוד את הדרשה הזאת, אז מאוד מומלץ ללמוד מהנוסח המלא ולא מהנוסח שבכתבי הרמב"ן הידועים של מוסד הרב קוק. יש מהדורה של הרב יהודה מאיר, לא, הרב יהודה מאיר דביר, כן, עם פירוש בית היין. אנחנו מצאנו את זה באוצר החוכמה פה, אבל מהדורה מאוד יפה, גם מנוקדת, וגם בעיקר עם הנוסח המלא. ולמה אני מאיר את זה כאן? בגלל שה... כן, אולי נגיד על זה גם עוד מילה עוד רגע, שיש עוד מה לשפר, אבל בעיקרון זה מהדורה שבה נוסף עוד קטע ארוך בסוף הדרשה, שהרמב"ן מדבר שם על ענייני גאולה, והסברה מאוד מאוד יפה. חלק מהדברים נמצאים רק כאן ולא היו בספר הגאולה אפילו, שהרמב"ן קצת הוסיף ושכלל. וכל העניינים האלה של הגאולה והרחבה בענייני העתידות נמצא דווקא במהדורה המלאה ולא במהדורה של מוסד הרב קוק. אז זה באמת תועלת לכולם שכדאי ללמוד משם. עוד דבר שהתחדש לנו וסייעתא דשמיא בלימוד, זה ש לא מדובר באיזה חיסרון של העתקה, אלא פשוט הרמב"ן הוציא שני מהדורות של הדרשה. רואים שהוא פשוט, המהדורה השלמה זה מהדורה שהוא ערך מחדש את סיום הדרשה והוסיף בדברים, ולכן יש תועלת גם מזה וגם מזה. אבל בכל מקרה יותר שלם זה לראות את המהדורה השלמה. יש מה לשפר ככה גם בהדרה של אותה דרשה, ראינו שעוד מישהו הוציא מהדורה ויש שינוי נוסחאות, אבל לא משנה כרגע. בקיצור, המעלה השביעית היא ענייני העתידות שנרמזות בתורה, והדבר האחרון שהרמב"ן מסיים בו בהדרשה זה לעיין בסיפורי התורה ומעשה בראשית, שבמחשבה הראשונה ובמבט ראשון יש שם כל מיני סיפורים או פרטים שנראים מאוד מיותרים או קשים להבנה. מה התורה מועילה לנו בסיפורי שושלת אלופי עשיו, המלאכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל וכדומה? ואפילו כל מיני מקרים ופרטים שמסופר על האבות, שהרמב"ן אומר במחשבה ראשונה קשה להבין מה התועלת שלהם, אבל הוא מפרט ועובר דבר דבר ומסביר את היסודות הגדולים בהשגחת השם ועבודתו ויסודות האמוניים שיוצאים משם, וזה המעלה השמינית של התורה, שהוא מראה שאפילו בסיפורים שלה יש יסודי אמונה ותועלת גדולה. אז זה ככה תמצית הנושאים שהרמב"ן דיבר, והכל יורד לפרטים ומרחיב. וכמו שאמרתי, זה לימים ההסברה הזאת של המעלתה של תורה ולהראות איך שהכל בא, זה גם כנראה מה שמוביל את הרמב"ן לכתוב אחר כך את פירושו לתורה. כל הרעיונות שיש בדרשה נכנסים לפירושו לתורה אחר כך, כל אחד במקומו. והרבה פעמים רואים שזה מה שהיה חשוב לרמב"ן ללמד, זה גם מאיר עיניים. מי שרוצה ללמוד פירוש התורה, הוא פשוט, הוא יודע מראש, אם הוא למד את זה קודם, הוא יודע מה שיטתו של הרמב"ן ומה חשוב לו להסביר, ואז הוא ממוקד בעיקרים בפירוש הרמב"ן לתורה, ולכן זה ספר חשוב ביותר. אז אמרנו שהוא קדם לפירוש התורה, הוא מרכז את היסודות האמוניים של הרמב"ן, יש בו את המקורות של הרמב"ן יותר מאשר פירושו לתורה, הכוזרי בן עזרא והרמב"ם. כן, יש תועלת גדולה לראות את הדברים גם בהסברה הראשונה שלהם, לפני שהם נכנסים לפרטים של הדיון הפרשני, איך לראות איך שהם יוצאים מהכתובים. אולי נסיים בזה ש המוטיבים, היסודות הכי מרכזיים שהרמב"ן מדגיש בהם בדרשה, אפשר להגיד זה עומק האמונה והגאולה. כן, הכל בתוך המסגרת של הממד האלוקי שבתורה, הממד האלוקי שבתורה שבא, כן, שמתקשר לשני היסודות האלה, פרסום האמונה וברור, כן, האמונה בתארתה על דרך הכוזרי, וגם ההסתכלות ההיסטורית, העתידות כולם שנרמזות בתורה, הברית האלוקית בעצם של הקדוש ברוך הוא איתנו לאורך כל ההיסטוריה, מבריאת העולם ודרך האבות, מציאת מצרים וכל הברית עם ישראל, עד, כן, דרך כל הגלויות ועד הגאולה האחרונה, שזה מה שמעסיק את הרמב"ן, אמונה וגאולה כל הזמן, שהוא מסיים את הדרשה גם במאמר מיוחד, שעיקר הגאולה, עיקר השמחה בגאולה ועיקר שלמות הגאולה, זה השראת השכינה התכליתית, שהיא התיקון השלם, וככה הוא מסיים בפרסום האמונה והגאולה ביחד. וכן, כל הדברים האלה מתחברים בכלל, כן, במשנתו של הרמב"ן, באופן מיוחד לבית מדרשנו ולדורנו, שאנחנו זוכים להיות בדור של קיבוץ גלויות, ושרואים את הגאולה מתקדמת מול עינינו. והדרשה הזאת היא אחד מרבותינו הגדולים, שבעצם מחזיר אותנו להסתכלות התנכית הזאת, אפשר לקרוא לה, לא רק לדון בפרטי פרטי דיני המצוות וטעמי המצוות ובעבודת השם פרטית, אלא אצל הרמב"ן כמו אצל הכוזרי, המרכז הוא הברית האלוקית עם ישראל לאורך ההיסטוריה, כמו שאנחנו קוראים עליה בתורה, בנביאים, בכתובים, ורואים אותה אחר כך בהמשך ועד הגאולה האחרונה. כמו הכוזרי, הוא הדגיש את ארץ ישראל ומעלתם של ישראל, ובדרך לאמונה הוא תלמיד של הכוזרי, וגם בענייני גאולה, כידוע שהוא גם עלה בפועל בסוף, והכל תורה של גאולה אחת שלמה. יהי רצון שיזכה ללכת לאור התורה הזאת ולהגיע לגאולה שלמה במהרה.